סטלף ממזיין, מתחילים בעזרת השם, דף ממווה עמוד ב', שורה 11 מלמטה, במילים אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר. מסופר בספר מלכים ב', פרק ג', פסוק י'. אחרי שאליהו הנביא עלה בסערה השמיימה, ותלמידו אלישע הנביא נשאר וצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. ישב אלישע הנביא בעיר יריחו, באו אליו אנשי המקום ואמרו לו, מושב הארץ ההוא טוב, כאשר אדוני רואה. המקום פה מאוד טוב, אבל יש כאן מים רעים, שאנשים כאן ממש מתים מהמים האלה. זה מים רעים מאוד. אולי הנביא יכול לעשות משהו בשביל לעזור לבני העיר. אמר להם אלישע הנביא, קחו לי צלוחית חדשה ושימו שם מלח. הביאו לו. הלך אל המקור של המים, שם שם מלח. בדרך כלל מלח אמור לקלקל את המים. כאן היה נס. הנביא אלישע אמר, כה אמר השם, ריפיתי למים האלה. לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת. וכך היה. וירפו המים עד היום הזה, כדבר אלישע אשר דיבר. היו נערים שהפרנסה שלהם הייתה מזה שהם היו מביאים מים ממקומות רחוקים אל העיר יריחו, ומזה הם היו מתפרנסים. עכשיו אלישע כביכול הרס להם את הפרנסה. היו קטני המנה, לא האמינו שהקדוש ברוך הוא יכול עכשיו גם לפרנס אותם. אז מה הם עשו? אז מספר הנביא, ויעל משם בית אל, והוא עולה בדרך. אף אחד לא ליווה אותו, הוא הלך לבד, והיה בזה בעיה, כמו שמיד נראה. ונערים קטנים יצאו מן העיר, והתקלסו בו, מלשון לג וקלס, הם זלזלו בו, ויאמרו לו, עלה קרח, עלה קרח. הסתובב וראה אותם ויקללם בשם השם. ותצנה שתיים דובים מן היער ותבקענה מהם 42 ילדים. כך מספר הנביא. אומר רבי מאיר, לומדים מכאן, כל שאינו מלווה את חברו כשהוא יוצא לדרך, לא הולך ללוות אותו. וכל אחד שמסרב לא נותן לאחרים שילוו אותו, כאילו שופך דמים. שאלמלא ליוו אנשי יריחו לאלישע כשהוא הלך מעירם, אותם ילדים לא היו מזלזלים בו, והוא לא היה מגרה בהם, לא גירה דובים לתינוקות. שנאמר, אחרי שאלישע הנביא ריפא את המים ביריחו, ויעל משם בית אל, והוא עולה בדרך, ונערים קטנים, נערים או קטנים, תכף נדון בזה, יצאו מן העיר והתקלסו בו ויאמרו לו, עלה קרח, עלה קרח. ואז הוא העניש אותם בזה שיצאו הדובים מהיער והרגו אותם. אמרו לו, עלה שרוקנת, הקרחת עלינו את המקום. כל עוד המים היו רעים, היינו מתפרנסים על ידי שהיינו מביאים מים ממקום אחר ומוכרים. תריפת את המים, כיפחת לנו את הפרנסה. מה היו נערים מצד אחד? קטנים מצד שני, או שהם נערים או שהם קטנים. אמר רבי אלעזר, הסיבה שהם נקראו נערים, שמנוערים מן המצוות. הסיבה שהם נקראים קטנים, שהיו מקטני אמנה. בזה שאיבדו את מקור פרנסתם, לא הייתה להם אמונה שהקדוש ברוך הוא יכול לפרנס אותם ממקום אחר. תנא. פירוש נוסף. באמת נערים היו, והם בזבזו, הכוונה מלשון ביזיון, את עצמם כמו קטנים. מתקיף לרב יוסף, מה הבעיה בזה שמצד אחד קוראים להם נערים, ומצד שני קוראים להם קטנים? ודילמה, הם נקראים נערים על שם מקומם שבאו ממקום נאורן, ובאמת הם היו קטנים. מי לא כתיב בעניין הזה, והרם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה. וקשי עלן את אותה קושייה היה קשה לנו גם שם. אם היא נערה, אז איך היא קטנה? ואם היא קטנה, אז איך היא נערה? ואמר רבי פדת, באמת קטנה הייתה דמי נאורן, הייתה ממקום שזה שמו. אז גם כאן אפשר לפרש שהם היו קטנים והם היו ממקום זה, עונה הגמרא, הטעם. לגבי הנערה קטנה לא מפרש, הפסוק לא אומר מאין מקומה. לכן אתה יכול להגיד שזה מקומה. אבל האחה בעניין הנערים מפורש מקומן שהם יצאו מיריחו, לכן חייב להיות שנערים זה לא הכוונה על שם מקומם. מסופר שם על אלישע, ויפן אחריו, ויראם, ויקללם בשם השם. מה ראה? אמר רב, ראה ממש. נתן עיניו בהם והניש אותם בראייתו. כדתניא רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מקום שנתנו עיניהם, חכמים עיניהם לראה, התוצאה הייתה או מיטה או עוני. ושמואל אמר, הוא ראה ברוח הקודש, שכולן נתעברה בהן אימן ביום הכיפורים, שהוא יום שאסור בתשמיש המיטה. רבי יצחק נהפכה אמר, בלורית ראה להן שהם גידלו כמו אמוריים, שיער שמגדלים אחורי העורף. ולכן הוא קילל אותם. ורבי יוחנן אמר, הוא ראה ברוח הקודש, שלא הייתה בהן נחלוכית של מצווה, ולכן הוא קילל אותם. שואלת הגמרא, ודילמה בזרעי ונאבי הווה, אולי כשהם יביאו בנים, אולי לבנים שלהם יהיה לחלוכית, למה הוא קילל אותם? אמר רבי אלעזר, שראה שאין לחלוכית לא בם ולא בזרעם, עד סוף כל הדורות, ולכן הוא קילל אותם. מסופר שאחרי שהוא קילל אותם, ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבקענה מהם 42 ילדים. איך הגיעו לאזור יריחו שני דובים? יש ויכוח בין רב ושמואל. אחד מהם אמר שנעשה כאן נס אחד, שהגיעו דובים. ואחד מהם אמר שנעשה כאן נס בתוך נס. מנדה אמר שהיה רק נס אחד צובר, היה שם יער, אבל ביער הזה דובים לא אהבו בו, לא היו שם דובים. נעשה נס ובאו דובים, זה נס אחד. מנדה אמר שזה היה נס בתוך נס, הוא סובר, לא היה שם לא יער אהבה ולא דובים אהבו, והיה נס בתוך נס שקודם כל נעשה שם יער ואחר כך יצאו משם דובים. שואלת הגמרא, למה בכלל היה צריך להיות נס שיהיה שם יער ולהבי דובים ולא להבי יער? עונה הגמרא, ברגע שאין לדובים יער לאן לברוח משם, באיתי הם מפחדים ולא מזיקים. לכן היו צריכים את הנס הזה לייצר להם גם יער. אמר רבי חנינה, איך הדובים הבקיעו 42? איך היה כוח להזיק ל-42 ילדים? בשביל 42 קורבנות, אומר רבי חנינה, שהקריב בלק מלך מואב כשהוא בא, שבילם בא לקלל את עם ישראל. באמת הוא לא הצליח, אבל עלתה בידו שתחול עליהם כללת אלישה, ועל ידי זה הובקעו מישראל 42 ילדים כמספר הקורבנות שהקריב בלק. שואלת הגמרא, הייני וכי זה היה השכר שלו? שכר הקורבנות? והאמר רב יהודה, אמר בשם רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, ואף על פי שהוא עושה את זה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק מלך מואב, אף על פי שכוונתו הייתה כדי שיהיה לו רשות לקלל את עם ישראל, זה לא היה ממש בשביל לשמה. בכל זאת הוא זכה ויצתה ממנו רות המואביה, שיצא ממנה שלמה, שכתוב בי אלף עולות יעלה שלמה. ואמר רבי יוסי בן חוני, שבאמת זה כך, רות ביתו של עגלון, בנו של בלק הייתה. אז רואים שהיה לו שכר אחר על הקורבנות האלה, מתרץ את הגמרא, באמת היה לו שכר זה שיצא ממנו רות. אבל בזה הוא לא הגיע לשכרו, כי תאוותו מיה, על ידי הקורבנות האלה, תאוותו הייתה לכללה, ושהוא יוכל לקלל את עם ישראל, ועלתה לו בזה שכללתו של אלישע יכלה לחול על אותם 42 תינוקות. מסופר בנביא, כשאנשי העיר יריחו, התחילו לדבר עם אלישע הנביא, ויאמרו אנשי העיר אל אלישע, הנה הנה מושב העיר, העיר טוב, כאשר אדוני רואה, והמים רעים וארץ משקלת וגומר. שואלת הגמרא, אז מה כל כך טוב בעיר הזאת? וכי מאחר דמים רעים וארץ משקלת אלא מה טובתה? אמר רבי חנין, אפילו מקום רע, בעיני יושבי המקום הוא טוב. חן המקום על יושביו. אמר רבי יוחנן, שלושה מיני חינות הן גם דבר גרוע נראה טוב. חן מקום על יושביו, חן אישה על בעלה, חן מי כחל לוקחו. תנו רבנן, שלושה חלאין חלה אלישה. אחד בגלל שהוא גירד דובים בתינוקות, ואחד בגלל שדחפו לגחזי וגירש אותו ממנו בשתי ידיים, כמו שהגמרא תפרש בהמשך, ואחד את חוליו שמת בו שנאמר, ואלישה חלה, זה חולי ראשון, את חוליו זה חולי שני, אשר ימות בו לפני כן הוא חלה חולי שלישי. תנו רבנן, לעולם תהא שמאל של האדם דוחה את החוטא, והימין מקרבת. לא כמו אלישה שדחפו לגחזי בשתי ידיו, ולא כמו יהושע בן פרחיה שדחפו לאחד מתלמידיו בשתי ידיו. יש כאן דיוק, בדרך כלל היד החזקה של האדם זה יד ימין. עם היד החזקה שיקרב, את מה שהוא דוחה שידחה ביד חלשה. מה הסיפור עם אלישה? מה היא? נכתיב. נאמן היה שר צבא ארם, הוא נהיה מצורע. בא אל אלישע הנביא אלישע הנביא אמר לו, לך תטבול בנהר הירדן, ובאמת הוא נרפא מצרעתו. רצה לתת מתנות לנביא אלישע, ואלישע סירב לקבל. הלך אחר כך גחזי, משרתו של אלישע, וביקש וקיבל מתנות מנאמן שר צבא ארם. ביום הנאמן, הועיל, קח כיכריים, נתן לו שתי כיכרות כסף, שתי חליפות בגדים, וכשחזר גחזי אל אלישע, הכתיב שאלישע מוכיח אותו, ויאמר אליו, לא ליבי הלך, התרגום מתרגם, שבנבואה נודע לי, כאשר הפך איש, הכוונה לנאמן, שהוא התהפך מעל מרכבתו לקראתך, לכבד את גחזי, שהוא היה משרתו של הנביא, ועכשיו הולך אלישע הנביא ומוכיח את גחזי. העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים וקרמים וצון ובקר ועבדים ושפחות, מה שהוא לקח זה כדי שירבה את צונו ויהיה לו זיתים, קרמים, צון ובקר, עבדים ושפחות. הוזכרו כאן שמונה דברים. נשאלת השאלה, וכי הוא לקח שמונה דברים? כסף, בגדים, זיתים, קרמים, צון, בקר, עבדים ושפחות? משקיל כולאי? כסף ובגדים בלבד הוא דשקיל. זה מה שהוא לקח. אמר רבי יצחק, באותה שעה שנאמן בא לפני אלישע, היה אלישע עוסק עם תלמידיו ועם גחזי בהלכות שמונה שרצים שאימה וטומאה. וכשגחזי לקח כסף ובגדים, שיש בהם כדי לקנות את השמונה דברים שהזכרנו, אם משהו לקח כסף ובגדים, הוא היה יכול לקנות עם זה זיתים, קרמים, צון ובקר, עבדים ושפחות. אמר לו אלישע, רשע, הגיע העת ליטול שכר תורתך שעסקת בסוגיית שמונה שרצים, כנגד זה קיבלת כשיעור שמונה הדברים בעולם הזה, והוא ידחה שהשם ישמרנו לעולם הבא. ובנוסף לזה, צרת נאמן תדבק בך ובזרחה לעולם, ובאמת נאמר בספר מלכים, ארבעה אנשים היו מצורעים וישבו בפתח שער שומרון, אמר רבי יוחנן, ארבעת המצורעים זה גחזי ושלושת בניו, שהוא נענש הוא וזרעו. אחרי כל הסיפור עם גחזי, מספר הנביא, וילך אלישע לדמשק. למה הוא הלך? אמר רבי יוחנן שהלך להחזירו לגחזי בתשובה ולא חזר. אמר לו, חזור בך. אמר לו, כך מקובלני ממך, כל משחטה והחטיא את הרבים, הם מספיקים בידו לעשות תשובה. מה הוא עשה להחטיא את הרבים? מה יבד? יש אומרים, מי קדם רי, אבן שואבת שמגביעה את המתכת מן הארץ, תלה לו לחטאת ירובם, לאותם מגלי הזהב של עבודה זרה, שירובם בנבט העמיד, ועם ישראל עבדו את העגלים האלה עבודה זרה. ועל ידי אותה אבן שואבת, מידו לאותו עגל בין שמיים לארץ. די זה הוא הטעה את הרבים, בזה שהם היו סבורים שהעגלים עומדים מעצמם ויש בהם איזשהו כוח. ויקד אמרי, שומרים, שם חקק לה אפומה, הוא חקק על הפה של אותה חטאת ירובם, שם, והייתה אומרת, אנוכי ולא יהיה לך. ובזה הוא הטעה את הרבים שהם היו סבורים שהיא מדברת מעצמה. ויקד אמרי, מה הוא החטיא את הרבים? שכל זמן שהוא היה אצל אלישע, הוא רבנן דחה מקמי, הוא היה דוחה את התלמידים שלא יוכלו לבוא ללמוד אצל אלישע. נכתיב מיד אחרי שגרשו את גחזי, ויאמרו בני הנביאים אל אלישע, הנה, הנה המקום שאנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו. ממש צר פה המקום, אין פה מקום. למה עד עכשיו היה מקום? כי לא נתנו להרבה תלמידים להיכנס. בכלל, דעד העידנה לא עבד החיק, לא היה דחוק. זאת אומרת שהוא לא נתן לאנשים להיכנס, זה מה שהוא הכתיא. עד כאן סיפרנו את הסיפור עם גחזי. עכשיו עוברים הסיפור של יהושע בן פרחיה, שהוא דחה את אחד מתלמידיו בשתי ידיים. מה היא? מה הסיפור הזה? כדאבה, קטיל ינאי מלכה לרבנן. כשינאי המלך הרג את חכמי ישראל, אז שמעון בן שטח החביא אותו, התמינאי הוא אחותו. אחותו של שמעון בן שטח הייתה אשתו של ינאי המלך, והיא החביאה אותו, וככה הוא זכה להינצל. גם רבי יהושע בן פרחיה ניצל באותו זמן. מה היה? הוא עזל ערק, הוא הלך וברח לאלכסנדריה של מצרים. כי אבא שלמה, כשינאי המלך השלים עם החכמים, שלח לשמעון בן שטח, הוא שלח איגרת לרבו, רבי יהושע בן פרחיה, וכך הוא כתב לו, מיני, ממני, ירושלים עיר הקודש, שלוחה לך איגרת, שלוחה לחיגרת אלכסנדריה של מצרים אחותי. בעלי, כך אומרת ירושלים. מי זה בעלי? רבי יהושע בן פרחיה, שהוא נשיא ישראל, שרוי בתוכך באלכסנדריה של מצרים, ואני ירושלים יושבת שוממה. מה רבי יהושע בן פרחיה כשהוא קיבל את ההיגרת? שמע מינה מהדברים האלה שמרמזים לי שאני חסר מאוד בירושלים, כנראה, אבל יש למה, כבר יש שלום לחכמים שם, אפשר לחזור. כי עתה, כשהוא חזר לארץ ישראל, יקלה לה, הוא השפיזה, הוא הזדמן לאיזושהי אכסניה. קם קמיו בעיקרה שפיר, בא לאכסניה, קם לפני רבי יהושע בן פרחיה, וכיבל את אותו ואת תלמידיו בכבוד גדול. עבדל יקר הטובה, עשו לו הרבה כבוד. אז רבי יהושע בן פרחיה יטיב, ישב וכם השתבח באכסניה, אמר, וואה, איזה אכסניה נפלאה, כמה נאה אכסניה זו, מכבדת את התלמידי חכמים. אמר לה אחד מתלמידיו, רבי, הוא לא שמר את העיניים, והוא חשב שמדברים על בעלת האכסניה, אותה אישה, הוא אמר, הנה שבעלת האכסניה טרוטות, הן מעגולות, הן לא נאות. רבי יהושע בן פרחיה אמר לי, רשע, בכך אתה עוסק, אתה מסתכל באשת איש, הפיק 400 שיפורי ושמתי, הוציא 400 שופרות ונידע אותו. כל יום עתה לקמי, אותו תלמיד בא בשביל שהוא רצה להתיר את הנידוי. רבי יהושע לא קיבלי, יום אחד, היה יום אחד, הווה, קרי קריאת שמע. רבי יהושע קרא קריאת שמע, עתה לקמי, אז הגיע אליו אותו תלמיד, ודווקא באותו יום הווה בדעתי שרבי יהושע בן פרחיה לקבולי. הוא רצה כבר כן לקבל אותו ולהוציא ממנו את הנידוי, אבל הוא היה באמצע קריאת שמע, אך ולי בידי, הוא הראה לו סימן ביד שימתין, אבל התלמיד הזה היה סבור שהסימן הזה רבי יהושע מתחדך אליי, ואז הוא פשוט כבר התייאש, אותו תלמיד עזל זקף לבינתה פלחה, זקף לבינה לעבודה זרה ועבד אותה. אז רבי יהושע בן פרחיה אמר לי, חזור בך. אז הוא אמר לי, כך מקובלני ממך, כל אחותה הוא מחתיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. איך הוא יחתיא את הרבים? ואמר, מהר, אותו תלמיד כישף והסית, והדיח ויחתי את ישראל. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, יצר של תשמיש, תינוק ואישה, לא ידחה אדם אותם בשני ידיים, אלא תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. וחשוב וחובה לומר, מה שאמרנו שמי שיחתי את הרבים, אז אין מספיקים בידו לעשות תשובה, זה בוודאי בוודאי לא אומר שאם הבן אדם מתעקש וחוזר בתשובה לא מקבלים אותו. בוודאי שמקבלים אותו, כמו שמצאנו במנשה, בנו של חזקיה המלך שחזר בתשובה והוא זכה באמת לעולם הבא. אומרת המשנה, פרק שלפנינו עוסק בעגלה ערופה, שמביאים, אם מוצאים אדם הרוג מחוץ לעיר, ובני העיר מביאים עגלה ערופה בשביל לחפר עליהם על הרשלנות שגרמה לאסון. אם נמצא הרוצח, נמצא הורג, עד שלא נערפה העגלה. כל הרעיון שכל בני העיר מביאים עגלה, כי לא יודעים מי הרוצח, אם יש פה מישהו שהוא אשם ברצח הזה. אבל אם נמצא מי הרוצח, תצא העגלה שכבר הפרישה אותה להיות עגלה ערופה, ותראה בעדר, היא לא מקבלת שום קדושה, אלא יכולה ללכת ולראות יחד עם חברותיה בעדר. אבל אם כבר נערפה העגלה, ואז נמצא הרוצח, תיקבר העגלה במקומה והיא אסורה בהנאה, ולא אומרים שהיא נערפה בטעות. לפי איש על הספק בעתה מתחילתה, כל מה שמביאים עגלה ערופה זה גם רק מספק, אולי יש פה מישהו רוצח, אולי לא, מביאים את זה מספק בשביל לחפר על הספק. בשעת העריפה כיפרה ספיקה והלכה לה, היא עשתה את שלה, היא כיפרה על הספק. אחר כך כשנמצא ההורג לא התבטלה הכפרה. נערפה העגלה ואחר כך נמצא ההורג, זה לא אומר שהוא פטור מעונש אותו הורג, אלא הוא חייב מיטה על זה שהוא רוצח, הרי זה יהרג, כמובן, בתנאי שכמובן יהיה העדים, התראה, כל מה שצריך בשביל זה. עכשיו הולכים ועוברים לדיני עדות. אם עד אחד אומר, ראיתי את ההורג. ראיתי את ההורג. ועד אחד אומר, לא ראית. אישה אומרת, זה מקרה חדש, עוד עדות. אישה אומרת, ראיתי. ואישה אחרת אומרת, לא ראית. היו עורפים, כי יש כאן הכחשה לעדות, הכחשה שווה. אז אנחנו נשארים באותו ספק, אין כאן שום עדות. עכשיו מקרה אחר, מסוג אחר של עדות. עד אחד אומר, ראיתי, ושניים אומרים לא ראית. או, שניים אומרים לא ראית? אז אין דבריו של אחד עומדים במקום שניים? תראה לכאורה פשוט, הגמרא תבאר מה החידוש כאן, ולכן אנחנו נשארים באותו ספק, היו עורפים. אבל אם שניים אומרים ראינו ואחד אומר לא, להם לא ראיתם, אז אין אחד יכול להכחיש שניים, ולכן אנחנו מאמינים לשניים שאמרו ראינו ולא היו עורפים. כי נודע מי יקהו. כל מה שמביאים עגלה ערופה, זה על ספק שלא יודעים מי הרוצח. מי שראה בו הרוצחנים, ודי היה ניכר מי הם הרוצחים הגדולים, בטלה עגלה ערופה, כי זה כמו שנודע מי יקהו. וזה התחיל כשמי שבא אליעזר בן דינאי, שהוא היה רוצח ידוע ומוזכר במסכת כתובות, ותחינה בן פרישה היה נקרא בהתחלה. ומשהו נעשה רוצח, חזרו לקרותו בן הרצחן. זאת אומרת, היה לו שם אחד, הוא החליף את השם שלו כדי שלא יכירו בו, אבל חכמים פרסמו אותו וקראו לו בן הרצחן. משראה בו המנאפים פסקו המים המרים, לבדוק אישה להתיר אותה לבעלה. ורבי יוחנן בן זכאי הוא זה שהפסיקם, שנאמר, לא אפקוד לבדוק על בנותיכם כי תזננה ועל קלותיכם כי תנאפנה. למה? כי הם ממזונות ייפרדו. רש"י אומר, הם עצמם נואפים כפרדים הללו, אז הם מה לבדוק את נשותיהם. משמת יוסף בן יועזר איש צרידה ויוסף בן יהודה איש ירושלים, בטלו האשכולות. אשכולות הכוונה איש שהכל בו, אנשים שלמים. עד סוף ימיהם לא היה מחלוקות במה שהם קיבלו מרבותיהם. ורש"י כותב, דבר פלא, דבר שכבר מובא בירושלמי, אבל זה דבר נפלא מאוד. אין הראשונים שנחלקו בשמיכת קורבנות, הוא היה מחלוקת ראשון שהיה בישראל בדברי תורה. עד אז לא היה מחלוקת בשום דבר של דברי תורה. מה הראיה שאדם שלם נקרא אשכול? שנאמר, אין אשכול לאכול, ביקורה יבטא נפשי. ובהמשך כתוב, עבד חסיד מן הארץ וישר באדם עין. אז רואים שאשכול מרמז על אדם שלם. יוחנן כהן גדול העביר מעם ישראל את הודיית המעשר. יש מצווה של וידוי מעשרות, שאדם מתוודה שהוא נתן כל מה שצריך. מעשרות והכל, ביארתי הקודש מן הבית, נתתי כל דבר למי שצריך לתת אותו, לגר, ליתום ולאלמנה. אומרים את זה בדרך כלל פעמיים בשבע שנים. פעם אחת בפסח של שנה הרביעית לשמיטה, ופעם אחת בפסח של שנת שמיטה. אבל יוחנן כהן גדול ביטל את זה. אף הוא ביטל את המעוררין ואת הנוקפין. מה הכוונה? הגמרא תבהר. דבר נוסף שהיה עד זמנו של יוחנן כהן גדול, עד ימיו היה פטיש של הנפחים מכה בירושלים בימי חול המועד, כשעשו את זה לצורך שלא יהיה הפסד, שלא יהיה דבר העבד, ומעיקר הדין זה מותר. אבל הוא ביטל את זה, כי הכל נשמע למרחוק ולא כולם יודעים שזה דבר העבד. ודבר נוסף, התקין יוחנן כהן גדול את ההפרשת מעשר שנקראת דמי. שכשאחד לוקח פירות מאדם שהוא לא נאמן על המעשרות, הוא לא שואל אותו איסרת או לא איסרת. הוא פשוט מעשר מספק. הפירות יש להם הגדרה של דמי, צריך להפריש מהם מעשרות. ולכן בימיו אין צריך לשאול על הדמי. כי הוא תיקן שצריך לקחת, כשלוקחים מעם הארץ, צריך להפריש שוב פעם מעשרות. יש לפירות דין של דמי. לכן אם אתה לוקח מעם הארץ, אתה מפריש. ואם אתה לוקח מחבר, אתה יודע בטוח שהוא יפריש גם. אתה לא צריך להפריש עוד פעם. במשנה למדנו שגם אם ערפו את העגלה, אם אחר כך נמצא הרוצח, הוא נענש בעונש שלו. מביאה הברייתא תנו רבנן, מניין שאם נערפה העגלה, ואחר כך נמצא ההורג, שעריפת העגלה אינה פותרת אותו ממיטה. תלמוד לומר, אחרי שעורפים את העגלה ערופה, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. ולכן זה, גם העגלה ערופה, זה לא כפרה גמורה בשביל אותו רוצח. במשנה למדנו דינים של עדים שמקרישים אחד את השני. אז המשנה אומרת דבר ראשון, אם יש עד אחד שאומר, ראיתי את ההורג, ועד אחד אומר, לא ראית, וכולי, אז ההלכה היא שאחד מכחיש את השני, אז כאילו אין כאן עדות, עורפים, יש פה ספק. מדייק את הגמרא, תמה, למה עורפים? כי יש כאן הכחשה, זה מכחיש לי. רגע, עד אחד בכלל היה נאמן? אם יש רק עד אחד, לא מכחיש לי השני, עד אחד מאמן? אתה רואה שכן, מנה נמילי, מאיפה המקור לזה? תנו רבנן, בעגלה ערופה, כתוב, מתי מביאים את העגלה הרופה? כשיש ספק ולא נודע מי עיקהו. אף אחד לא יודע. אבל אם יש אחד שיכול להעיד, הנודע מי עיקהו, אפילו מכיר אותו עד אחד בסוף העולם, כבר לא היו עורפים. כי מספיק עד אחד. רבי עקיבא אומר, מניין לסנהדרין שראו אחד שהרג את הנפש ואין מכירים אותו, לא יודעים מי זה הרוצח הזה, רק יודעים, ראו אחד רוצח את השני, שלא היו עורפים. מניין, תלמוד לומר, הסקינים אומרים, ואיננו לא ראו, לכן אנחנו מביאים עגלה ערופה. תדייק מכאן, שאם הם כן ראו, והלא ראו, אז הם לא מביאים עגלה ערופה. שואלת הגמרא, אשתא, דאמרת, עכשיו כשאתה אומר שעד אחד מאמן בעגלה, אז אם הגיע עד אחד ואומר שהוא ראה את הרוצח, הוא יודע מי הרוצח. בא עד אחד ואומר לא ראית, איך אתה מאמין לעד השני? הרי העד הראשון נאמן, כי התורה האמינה לו, כמו שדרשנו מהפסוק. אז אשתא דאמרת עד אחד מאמן, אידך אחד השני, איך היא מעצים מכחיש לה, איך הוא יכול להכחיש אותו? ואמר אולה, כל מקום שהאמין התורה עד אחד, הרי העד הזה הוא כאן כמו שניים, והוא נאמן כמו שני עדים, שזה עדות גמורה. ואין דבריו של האחד שמכחיש, הם לא מתקבלים במקום הזה, מול זה שנחשב כמו שניים. אז למה אתה אומר שזה הכחשה? הראשון נאמן הרבה יותר מהשני. אמר לך אולה, באמת תנאי, לא היו עורפים. וכן אמר רבי יצחק, תנאי, לא היו עורפים. נכון, באמת, אתה צודק, הראשון נאמן. הוא יודע מי הרוצח, אין פה מה לעשות עגלה ערופה. רבי חייא אמר, תנאי היו עורפים. כמו שכתוב במשנה, כן, זה הכחשה. שאלת השאלה, למה? הרי הראשון יש לו הרבה יותר נאמנות. ולרבי חייא קשיא מדבריו של אולה. לא קשיא, זה לא סותר. כאן במשנה מדובר שהם העידו בבת אחת, תוך כדי דיבור של הראשון העיד השני. מתי אנחנו אומרים שהשני לא נאמן, אחרי שהתקבלה העדות של הראשון. אבל אם לא הספיקו לקבל את העדות של הראשון ותוך כדי דיבור כבר השני העיד נגדו, אז הוא מכחיש אותו. ודבריו של אולה כאן נאמרו כשהעידו בזה אחר זה. אחרי שהעדות של הראשון התקבלה, השני כבר לא יכול להכחיש אותו. שואלת הגמרא במשנה שלנו תנן. עד אחד אומר, ראיתי את ההורג, אז אין מה להביא עגלה ערופה. ושניים מכחישים אותו ואומרים, לא ראית, אז כן צריך להביא עגלה ערופה. הם נאמנים והיו עורפים. תדייק, אחד וחד, עד אחד מעיד והשני מכחיש, לא היו עורפים, אלא העד הראשון היה נאמן. טיוב תדר רבי חייא שאומר שכן עורפים. מתרץ את הגמרא ולתעמיך שהקשית מהמשנה, עם הסיפה, תראה דיוק מהקטע הבא במשנה, ששם משמע שאחד מול אחד, כן היו עורפים, כמו דבריו של רבי חייא. שם כתוב שאם שניים אומרים ראינו ועד אחד אומר לא ראיתם, אז לא היו עורפים, כי השניים נאמנים. אחד וחד, אם אחד מכחיש את השני, היו עורפים, כמו דבריו של רבי חייא. אם כן, אי אפשר לדייק במשנה שלנו נגד רבי חייא, כי מהקטע הבא יש דיוק בדיוק כמו רבי חייא. אלא, הדיוקים האלה לא נכונים. רק מתניתין כולה, כל המשנה עוסקת כאן בפסולי עדות, וכמו דבריו של רבי נחמיה. דאמר, כל מקום שהאמין התורה לעד אחד, הלך אחר רוב דעות של המעידים. תתחשב בפסולים כמו בקשרים, הולכים אחרי הרוב, ככה לפי הלשון הראשון. ועשו עדות שתי נשים, באיש אחד, עד אחד מעיד ושתי נשים מכחישות אותו, זה כמו שני עדים, שני אנשים באיש אחד, והשניים נאמנים מול האחד ועדותו בטלה. כך גם שתי נשים מבטלות עדות של עד אחד אפילו שהוא עד כשר. והיא קדם, ראה שומרים, שאם הגיע עד אחד בהתחלה, כולי חדעת העד אחד כשר מעיקרה, והוא כמו שניים, כי התורה האמינה עד אחד, במקרה שלנו, במיוחד, בעניין של עגלה ערופה, שבו אנחנו עוסקים. אז אם הגיע עד אחד בהתחלה כשר ואומר שהוא ראה, הוא נאמן. ואפילו 100 אנשים שבאו אחריו, הם כמו עד אחד דמיין, והם לא נאמנות. ואחר במשנה שלנו, במה הסקינן? באיזה מקרה מדובר? כגון שהגיע דעתי אישה מעיקרה. העדות הראשונה הייתה של עדות אישה. ותרצה לרבי נחמיה, תתרץ את דבריו של רבי נחמיה, אחי. רבי נחמיה אומר, כל מקום שהאמין התורה עד אחד, עליך אחר רוב דעות. ומדובר כאן שהעד האחד הזה, זה לא עדות גמורה. ועשו שתי נשים באישה אחת, עדותה בטלה כמו שני אנשים באיש אחד, שהשניים מבטלים את האחד. אבל אם היה בהתחלה עדות של איש אחד, כי פלגה ופלגה דמי, זה כמו, הם שניהם נחשבות כמו עד אחד. ולכן, אם הם באמת באו תוך כדי דיבור של הראשון, הם יכולות להכחיש אותו. אבל אם הם באו אחרי שהתקבלה עדותו של הראשון, העדות שלהם לא נחשבת. שואלת הגמרא אם כן, ותארתי פסולי עדות למה לי, למה המשנה מדברת, מביאה שתי דוגמאות. אם המשנה הייתה מלמדת אותנו, שולחים אחרי רוב דעות, מספיק היה בדוגמה אחת, למה צריך להביא שתי דוגמאות? אם היה כתוב רק דוגמה אחת, מהו דתימה, היינו יכולים לטעות, כי אז לינן בתא רוב דעות, זה רק לחומרה, לקבל את העדות, לומר שבסדר, כן נעשה את העגלה הרופה, ומכחישות את העדות שאומרת שמכירים את הרוצח. אבל לכולה, במקרה של החלק השני, במשנה שרוצים לומר שלא מביאים עגלה הרופה, להקל, זה לא נאמר שהולכים אחרי רוב דעות, כמה שמלן שגם בזה הולכים אחרי רוב דעות. במשנה למדנו שמי שרבו הרוצחים בטלה עגלה הרופה וכו'. תנו רבנן, מי שרבו הרוצחנין בטלה על פי החכמים עגלה הרופה, לפי שאינה באה אלא על הספק. אבל כשהרוצחים מוכרים ונודע מי יקעו, אז לא מביאים עגלה הרופה. לכן אמרנו, מי שרבו הרוצחנים בגלוי, שיש עדים, בטלה עגלה הרופה. עוד למדנו במשנה, מי שרבו הנואפים, פסקו המים המרים וכו'. תנו רבנן, פסוק אומר, וניקה האיש מעוון, ואישה היא תישא את עוונה, ואז המים בודקים את אשתו. דורשים, דווקא בזמן שהאיש מנוקה מעוון ניוף, המים בודקים את אשתו. אבל אם אין האיש מנוקה מעוון, אין המים בודקים את אשתו. ואומר הנביא הושע, אומר, לא אפקוד על בנותיכם, כי תזננה וכו'. מהי ואומר, למה מביאים את הפסוק הזה? זה בא בשביל הסיבה הבאה. וכי תימה, אם תאמר, אבון דידי אין, האבון של הבעל, הוא זה שמונע את הבדיקה. אבל האבונות של הבנים והבנות שלו, דבני ודבנתי, לא. אם הוא כשר, המים יבדקו את אשתו, אפילו אם חלילה, הבנים והבנות צריכים רחמי שמי, בעניין הזה שהם יחזרו בתשובה. לכן, תשמע, לא אפקוד, אתה יודע למה? על בנותיכם כי תזננה ועל קלותיכם כי תנאפנה, לכן אני לא אבדוק את נשותיכם בגלל מעשיהם של בנותיכם וקלותיכם. וכי תימה שרק אבון אשת איש, אין, זה מה שמעכב את הבדיקה. אבל אבון דפנויה, אם זה לא אשת איש, אז זה לא מעכב את הבדיקה. תשמע, כי הם עם הזונות ייפרדו ועם הקדשות יזבחו וגומר. הבעלים נואפים עם הפנויות כמו פרדים. אז רואים שאפילו זה מעכב את הבדיקה. מבארת הגמרא את המשך אותו פסוק. מי ועם לא יבין ילוות. אז ילוות בסדר. זה מובן, זה לשון תורח, זה לשון לאות, זה לשון עונש. אבל מה נכנס כאן עם לא יבין? למה הם נקראים עם שלא מבין? מה הם לא מבינים? אמר רבי אלעזר, אמר להם נביא לעם ישראל, אתם לא מבינים איך יכול להיות שיש כזאת פריצות וכזה קלקול, ואף על פי כן אין את הבדיקה של המים המרים, והבדיקה של המים המרים לא מוצאת את כל החוטאים. אם אתם מקפידים על עצמכם להיכשל בזנות, אז המים בודקים את נשותיכם, אבל ברגע שהתרבו החוטאים, אז האיש עצמו לא היה מנוקה מעוון, ואם לא, ואין המים בודקים את נשותיכם. ממשיכה הברייתא, משרבו בעלי ההנאה, מחפשים רק ליהנות ולא מחפשים ככה להתייגע, להגיע עד הפירוש האמיתי והישר, להוציא דברים לאשורם, להוציא את ההלכה ככה כפי השרותה. נתוותו הדינים, אנשים מתעצלים מלהוציא את הדין על בוריו, ונתקלקלו המעשים על ידי זה, כי אנשים לא יודעים את הדין, איך הם יעשו מעשים נכונים. ונוח לקדוש ברוך הוא בעולם, הגמרא אומרת מסכת ברכות, שהקדוש ברוך הוא אין לו בעולמו, כשאין בית מקדש אלא ארבע אמות של הלכה, אבל כשההלכה מעוותת, איך יהיה לו נוח בעולם? כך נראה לבאר. מי שרבו רואה פנים בדין, מי שרבו דיינים שמכבדים בעל דין אחד על פני הבעל דין השני, בטל לא תגורו מפני איש ופסק לא תכירו פנים במשפט, וממילא פרקו עול שמיים מעליהם ונותנים עליהם עול בשר ודם. הוא בן אדם מכובד, נלחצים ממנו ככה, מחשיבים אותו, מכבדים אותו ומתאים את הדין לטובתו. מי שרבו לוחשי לחישות בדין, עורכי דיינים שמתלחשים עם הדיינים לזכות אחד מהם ולעטות את הדין לטובתו, רב אחרון אף בישראל, ונסתלקה השכינה משום שנאמר, בקרב אלוקים ישפוט. אלוקים פה הכוונה לדיינים, שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, כשהדיינים דנים כראוי, אבל ברגע שמתאים את המשפט, השכינה מסתלקת, ואז מגיע אחרון אף. משרבו אנשים שעושים מעשיהם להנאתם, שעליהם נאמר, אחרי ביצעם ליבם הולך. על ידי זה רבו משבחים את הרשעים, שעליהם נאמר, האומרים לרע, טוב, ולטוב רע. משרבו אומרים לרע טוב ולטוב רע, רבו צעקות אוי הוי בעולם, כי כתוב אוי לה אומרים רע טוב ולטוב רע, אוי להם. משרבו גסי הרוח שדרכם להיות מושכי הרוק בפיהם, הם יורקים בצורה כזאת של גאווה, רבו היעירים, תרבו הגאוותנים, ועל ידי זה נתמעטו התלמידים. והתורה חוזרת על עומדיה ומחפשת אותם, כי היא לא יכולה להתקיים בגסי הרוח, רק באלה שהם בענבה. משרבו היעירים, התחילו בנות ישראל להינשא ליעירים. למה? שאין דורנו רואה אלא לפנים. ועל ידי שהם גאוותנים הם נראים חשובים. שואלת הגמרא, הייני, וכי אלה שהם גאוותנים רוצים להתחתן איתם? והאמר מר, היי מן דמייהר, אדם שהוא בגאווה, אפילו האנשי ביתי לא מקבל, אפילו בני ביתו לא מקבלים אותו. שנאמר, גבר יעיר ולא ינווה, לא ינווה, אפילו בנווה שלו הוא לא נאה. עונה הגמרא, מי קרה? כשרואים בן אדם בגאווה, זה נראה כמו שהוא בן אדם מיוחד, קפצה עליו, רוצים להתחתן איתו. אבל לסוף, כשבאמת חיים איתו ורואים את הגאווה הסרוכה שלו, מתזיל עליי, הוא נמאס ביניהם. משרבו מטילי מלאי על בעלי בתים, משרבו דיינים שנותנים סחורה לבעלי בתים להתעסק, שהבעלי בתים יתעסקו בסחורה שלהם והדיינים ירוויחו, רבה השוחד והטיית משפט, כי הדיינים משוחדים והם נוטים להטות את הדין לטובת אלה שירוויחו בשבילהם. ופסקה טובה, משרבו הדיינים שאומרים למי שעושה להם טובה, מקבלני טובתך ומחזיקני טובתך, הם לא, אם ככה, השירים לא פוחדים מהדיינים, ועל ידי זה רבו איש הישר בעיניו יעשה, ואין אימת הגדולים על הקטנים. שפלים הוגבאו והגבוהים הושפלו, לא ניכר מי גבוה מי שפל, ומלכותה, מלכות ישראל, אז לבנבלה הולכת ומתנבלת. משרבו צרי העין שלא מוכנים לתת לאחרים משלהם, וגרבו אלה הגזלנים טורפי טרף, רבו מאמצי הלב שלא רוצים לתת לעניים צדקה, וקופצי ידיים שסוגרים את ידיהם מלהלוות, והלוו על מה שכתוב בתורה, ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך בליעל, וראה עיניך באחיך האביון, ולא תיתן לו לאותו אביון, וקרא עליך אל השם, והיה בך חטא. משרבו נשים ההולכות נטויות גרון, וצובעות את העיניים, מסקרות עיניים, ועל ידי זה מכשילות ובאים לידי ניוף, רבו הבעלים שמקנים לנשותיהם וצריכים להשקוט אותם מהמים המרים, אלא שפסקו המים המרים מלבדוק, כמו שאמרנו. משרבו מקבלי מתנות, נתמעטו הימים של חיי האדם, ונתקצרו השנים, דכתיב ושונא מתנות, הוא זה שיחיה. משרבו זכוכי הלב שסומכים על בינתם ולא מתאמצים לשמוע מפי רבם, לא הבינו התלמידים מדברי רבותיהם, ועקב זה רבו מחלוקות בישראל. משרבו תלמידי שמאי והילל שלא שימשו כל צורכם, רבו מחלוקות בישראל, כל שאלה שתשאל, מה התשובה? מחלוקת. נעשית תורה כשתי תורות. משרבו מקבלי צדקה מן העובדי כוכבים, אז היו בלשון הפוכה, ישראל למעלה והם למטה, הכוונה הפוך. ישראל לפנים והם לאחור, וגם כאן הכוונה בלשון נקייה, בלשון הפוכה. למדנו במשנה, מי שמת יוסף בן יועזר, בטלו האשכולות וכולי. מהי אשכולות? מה התואר כאן? אמר רבי יוחנן, אמר בשם שמואל, איש שהכל בו, שתורתו אמת, ואין בה דופי, ואין בה שכחה, ואין בה מחלוקת. עד כאן דף ממזיין.